והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. המפרשים ידוע מדברים שכל הפרשיות שאנחנו קוראים בחודש אלול זה קשור לחיי האדם בעולם הזה ובעולם הבא. כל הפרשיות, החל מפרשת ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, וגם ראה, ראשי תיבות, ראה אלול הגיע, וכל העניין של ברכה וקללה, אחר כך כי תצא למלחמה על אויביך, שזה מדבר על ה-30 יום, שזה חודש אלול, 30 יום שזה חודש אלול, כי תצא למלחמה על אויביך. עכשיו אנחנו פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא מדברת על עולם הבא. צריך לדעת שעיקר חיי האדם בעולם הזה זה לא בשביל לחיות כאן. יש טעות. ומפה יוצאים כל הקושיות וכל השאלות שכל העולם שואל, למה האיש הזה בנחת ולמה האיש הזה בצער. להפך, הגמרא אומרת שאם אדם יש לו מנוחה בעולם, צריך לדאוג שאולי לא יהיה לו עולם הבא. זאת אומרת, האדם פה לא נולד, האדם לא נולד לאכול ולשתות ולנוח. האדם נולד לעבוד כאן, לעבוד את השם. וכל הנאה וכל תענוג שאדם נהנה בעולם הזה יותר ממה שהוא היה אמור להנות, בסוף הוא ישלם את זה. דבר פשוט. ואת זה אנחנו רואים, ויש לזה הרבה הוכחות וראיות. וזה הסיבה למה צדיקים בעולם הזה תחילתם ייסורים וסופם שלווה. רשעים, הגמרא אומרת, בעולם הזה תחילתם שלווה וסופם ייסורים. הפוך, יעקב אבינו כל החיים שלו היו סבל, ובסוף החיים שלו, 17 שנים האחרונות, היו השנים המנוחה, השקט, השלווה. והיה כי תבוא אל הארץ, כשבאו לארץ ישראל, יהושע בן נון הכניס אותם לארץ. 7 שנים לקח לכבוש את הארץ, ועוד 7 שנים לקח לחלק אותה. שבע שנים לקח לכבוש, אמרנו, ושבע שנים לקח לחלק, ביחד 14 שנה. הרמז הוא חיי האדם בעולם הזה, להתכונן, להכין את עצמו, להתחיל לעבוד את השם, לוקח 14 שנה. הילד עד גיל 13 הוא עדיין לא חייב במצוות. אחרי גיל 13, שהוא מתחיל להיכנס לשנת ה-14, אז אנחנו עושים לו בר מצווה, ולוקח לו שנה עד שהוא נכנס לתוך המסגרת ומסתדר, עד שהוא לומד את כל ההלכות והמנהגים ומסתדר עם כל העניינים שצריך להסתדר. אלה הם 14 שנה. ולזה התורה אומרת, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. זה רמז לאדם שהוא צריך את ה-14 שנים האלה, שהוא צריך בהם לעבוד את השם, והוא צריך להכין את עצמו כדי זה הדבר שאנחנו צריכים להבין. מוריי ורבותיי, תדעו שהסיבה העיקרית של ההזכרה זה לא איזה כבוד גדול עשו למת, או כמה רבנים באו ודרשו. תאמינו לי שזה לא שווה כלום, זה לא הבל וריק כל זה. הכל כבוד מדומה. שיבואו אלפי אנשים בעשרות רבנים וישימו את כל זרי הפרחים שיש בעולם והכל המעדנים שיש יאכלו, זה לא כלום. המת כבר מת, מה יש לו לעשות עם מה שעושים פה? זה לא מעלה ולא מוריד. הסיבה העיקרית של אזכרה למת זה שאנחנו החיים לומדים ממעשה הצדיקים ומתקנים את מעשינו, ואחרי שנתקן את מעשינו אנחנו לומדים ללכת בדרכי אבותינו. על ידי זה יש לו למת נחת רוח, כיוון שביותו בחיים כאן, כל אדם שנפטר, אז ביותו כאן בחיים יכל לקיים מצוות, ואחרי שהוא נפטר כבר אין לו עוד אפשרות לעשות מצוות, אז הוא מתגעגע לעוד ועוד ועוד, ואומר, מי ייתן לי עוד דקה בחיים פה בעולם הזה, מי ייתן לי עוד איזה שעה אחת, עוד יום אחד, כדי שאני אוכל לקיים מצוות ואני אזכה לגן עדן לעולם הבא שם. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו עושים לעצמנו, אבל ביות והנפטר על ידו הוא זכה שיתגלגל הדבר הזה, שעל ידו בא הדבר הזה, אז הוא באמת יש לו בזה תוספת זכות וזכויות. לזה אמר, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. דבר נוסף רבותיי, ארץ ישראל, תדעו, כל מה שכתוב בתורה על ארץ ישראל הכל אמת, אבל אין הכוונה לארץ מבחינה גשמית, הכוונה לארץ מהבחינה הרוחנית. כבר אמר דוד המלך עליו השלום בתהילים, את הלך לפני השם בארצות החיים. הגמרא שואלת, מה זה בארצות? את הלך לפני השם בארצות, את הלך לפני השם בארץ החיים. למה אמר בארצות החיים? תגיד בארץ החיים. וכי האדם יכול ללכת בשתי ארצות? כך שואלת הגמרא. אתה לא יכול להיות גם פה וגם באוסטרליה עכשיו, או פה או באוסטרליה. מה זה ללכת לפני השם בארצות החיים? שיבה הגמרא, שאדם שזוכה, שעושה מצוות בעולם הזה, ואחרי שהוא נפטר, מזכירים אותו, מזכירים אותו לטובה. למה אומרים על המת, זיכרונו לברכה? רוצים להזכיר איזה דבר בשמו, להזכיר איזה מעשה טוב שעשה. ועל ידי מעשה טוב שעשה, לומדים מזה החיים, אז הוא כאילו חי. ואז הוא יכול להמשיך כאילו, ולהמשיך לחיות, להמשיך לתת. וזה פירוש צדיקים במיטתם קרויים חיים. הגאון הבן איש חי, רבן יוסף חיים, שהלילה הפטירה שלו לפני 91 שנה שנפטר, הוא כותב מה פירוש שהצדיק במיטתו קרוי חי. שכשמזכירים בשמו של צדיק איזה דבר של תורה בשמו, הגמרא אומרת צפתותיו דובבות בקבר. אותו אדם שמזכיר את דבר התורה בשם הצדיק, הדבר התורה הזה הולך, ההבל שיוצא מהפה הולך עד קברו של הצדיק ומעורר אותו, כי הוא ישן, הוא מעורר אותו וכאילו הוא חי. ואז הקדוש ברוך הוא רושם לצדיק עוד זכות. למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע שאם הצדיק היה חי הוא היה עושה כעת עוד איזה זכות, עוד איזה דבר, אז משלם לו כאילו הוא חי עכשיו. זה המעלה של ההזכרה שעושים. המעלה של ההזכרה זה רק ללמוד ממעשיהם הטובים ולתקן אנחנו את מעשינו ונתחזק יותר. אמרתי בתחילת הדברים שאדם לא בא פה לאכול ולשתות, ומה שאוכל ושותה בסוף לוקחים ממנו. יש מדרש שאומר על עצם הימים האלה, ימי אלול, למה אלול זה בסוף השנה? כי לפני ראש השנה, לפני שמתחילים ראש השנה, יש יום הדין בראש השנה. אנחנו צריכים לבוא כבר מוכנים לדין. אדם שמזמינים אותו למשפט, הגמרא אומרת צריכים לתת לו 30 יום מראש הכנה. עכשיו אתה מזמין מישהו הזמנה לבית דין, אי אפשר להזמין אותו מהיום למחר. אני צריך להזמין אותו 30 יום מראש, כדי שהוא ידע מה התביעה, ויכין עדים, יכין ראיות, מסמכים, ואולי הוא לא נמצא בבית, אולי הוא בחופש, אולי מישהו לא מרגיש טוב, שיכין את עצמו, יתארגן. לוקח זמן להתארגן 30 יום. ככה גם אנחנו. 30 יום של חודש אלול, אנחנו מכינים את עצמנו. אבל יש סיבה נוספת. סוף השנה זה רמז לסוף החיים. בתחילת השנה זה תחילת החיים. למה עשה השם יתברך שתהיה שנה חדשה? שאם כל הזמן היה אותו דבר, לא היה לאדם אפשרות לחזור בתשובה. היית אומר לאיזה מישהו, שמע, אתה צריך לחזור בתשובה, להגיד שאני אהיה זקן, עוד כמה זמן, אבל כשיש שנה חדשה, אתה אומר לו, נו, השנה מתקרבת, סוף שנה מתקרבת, זה הזמן לעשות תשובה. אז יש לו קצת יותר חשק, יותר רצון לעשות תשובה. והמדרש הביא מעשה. אומר, למה דומה העולם הזה? לכרם של ענבים. כרם, שהיו בו ענבים יפים מאוד, משובחים, אחד יותר טוב מהשני. עסיסיים שכל מי שאוכל אותם שבע ונהנה ומרווה את צמאונו. והיה איזה שועל אחד, ידוע, שועלים אוהבים ענבים. כתוב כבר בשיר השירים, חזולנו שועלים, שועלים קטנים מחבלים קרמים וכרמנו סמדר. הלך השועל אל הכרם של הענבים. רוצה להיכנס, אבל הכרם גדר, אי אפשר להיכנס. הולך לשער, בשער יש שם שומר שעומד שם, ולא יכול השועל להיכנס. הסתובב, הקיף את הכרם שלושה ימים, והנה מצא איזה חור קטן שאפשר לחדור משם. אבל ניסה השועל להיכנס, החור צר היה, אי אפשר להיכנס. מה עשה השועל? צם שלושה ימים ושלושה לילות. אתם יודעים, זה שיא עולמי. אם הוא היה בימינו, היה מקבל פרס נובל להרזיה. שלושה ימים רזה, ירד בהיקף של הגוף, של הבטן, של הכל, כמעט 50%. נהיה רזה, נכנס, עבר בשלום, ואז התחיל לחגוג. הסתובב בכרם, עולה, יורד, מחפש איזה סוג ענבים שהוא רוצה, מכל הצבעים, מכל הסוגים, אוכל, נהנה, שבוע, שבועיים, חודש, אכל, שתה, מה שרצה עשה. אבל די, משעמם, כמה אפשר להיות שם? עבר חודש, נמאס לו. הוא רוצה לחזור ליער, לחברים שלו, למשפחה. הוא לא עשה חשבון מה יקרה אחר כך. הוא עושה חשבון מה קורה היום. תן לאכול ושתה כי מחר נמות. ואז הגיע הזמן שהוא רוצה לצאת מהכרם. והענבים גם כן כבר העונה נגמרת. אז כבר זה לא מה שהיה מקודם. לא יכול לעשות כלום. בא לצאת, מתקרב, חוזר לחור. איפה הוא נהיה שמן פי שתיים. אתם יודעים, מי שעשה פעם הרזיה ואחר כך השמין, זה קשה שבעתיים, זה דבר ידוע, תשאלו את הרופאים ויגידו לכם שאז אחרי שהוא משמין פעם שנייה, הוא משמין כפול ממה שהיה קודם. אז עכשיו זה קשה מאוד מאוד. אז מה הוא יעשה? הוא חייב לצאת. ישב כעת לא שלושה ימים, אלא שבעה ימים, אומר המדרש, צם עד שכמעט יצאה נפשו ממנו. ורזה, ואת כל מה שהוא אכל, ולא רק מה שאכל, שילם עם ריבית דריבית. ואז יצא משם וקילל את הכרם ואת הענבים ואת יצר הרע ואת כל מה שהוא עשה והלך. אומר המדרש, זה האדם והעולם. השועל והכרם זה האדם והעולם. האדם בא לעולם ואומרים לו, תראה, יש גדר, זה אסור. זאת אומרת, עזוב אותי, זה היה תורה לפני 2000 שנה, אנחנו בעידן חדש, מזרח תיכון חדש, אנחנו במהפכה האזרחית, הבנת? יש מהפכה אחת, רבותיי, אצל סדום ועמורה, שהשם הפך אותם, השם יצילנו. שם כתוב ויהפוך השם את סדום. ופרשה הבאה, בשבת זו, במנחה, נקרא בפרשת ניצבים, כמהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים, אשר הפך השם באפו ובחמתו, השם ישמור ויציל. אנחנו עם ישראל, אנחנו נאמנים לקדוש ברוך הוא ולתורה, אנחנו נחליף את התורה או את השם יתברך באיזה דבר? אז טוב, אז הוא רזה. מה זה רזה? הוא אומר, האדם רוצה להנות, רוצה לבנות לו בילה, רוצה להיה לו מכוניות ויהיה לו עולם הזה וכסף וכבוד. אז מה הוא עושה? מתחיל לעבוד. אז הוא מרזה, ואחר כך הוא נכנס לחור הזה. הוא רוצה להיכנס לתוך החוגים של הסוסייטי, של האליטות. אז צריך הרבה השקעה כדי שיהיה לו כרטיס ביקור, להיכנס, יוזמן למועדון שלהם. אז הוא עושה כל מאמץ להידמות להם, והם כולם, והם יודעים, הם מרמים אחד את השני, וכולם מרמים את עצמם. אין דבר, זה ככה, זה כולם עושים, זה שיטת העדר. הוא נכנס, ואחר כך הוא בא וגומר את החיים שלו, מגיע לגיל 60-70, כבר אין שיניים, ואין עיניים, ואין אוזניים, והידיים והרגליים לא עובדים כמו שהיה פעם. אז הוא יודע שהוא צריך ללכת לעולם האמת. מדובר באחד שהוא כן מאמין, ויודע שהוא צריך לתת דין וחשבון לפני כיסא הכבוד. ואז מתחילים, אם זה ברצון, אז הוא מתחיל לחזור בתשובה ולתקן, כמו השועל שחזר והתחיל לתקן. עכשיו הוא צריך לשלם פי כמה וכמה. אבל אם הוא לא מאמין, הוא המסכן הזה, אז הוא, רבנו בחי אומר שהרשע משלם כפול ומפסיד פעמיים. למה? מענישים אותו, השמיים שולחים לו אזהרות, שולחים לו מכות ששהוא יחזור בתשובה, והוא לא חוזר. אז בסוף המכות בשביל מה באו? לצדיק המכות באו להזהיר אותו, או להחזיר אותו בתשובה, או לכפר לו את העוונות, אחד משלושת האפשרויות האלה. איך שלא יהיה, הוא חזר בתשובה, אז זה לא היה לחינם, היה כדאי והיה משתלם. כמו שאדם לא עלינו עובר איזה ניתוח, עובר איזה טיפול רפואי קשה, אבל בסוף הוא יצא לפחות בריא, הצילו את החיים שלו, אז היה כדאי לסבול. אבל אצל רשע זה גם הניתוח הצליח וגם החולה לא עלינו מת. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אחר כך מעניש אותו עוד, אומר לו, אתה גרמת לי להפוך את מידת הרחמים למידת הדין, ועוד בחינם. וזה שכתב הפסוק, לשב הקטי את ביניכם, מוסר לא לקחו. אומר הקדוש ברוך הוא על ידי הנביא, הוא אומר, אני הייתי שולח את הנביאים להחזיר אותם בתשובה והם לא חוזרים, אז מביא להם מכות, והם היו מקבלים מכות ולא חוזרים בתשובה. אז לשווי קטי את ביניהם, מוסר לא לקחו. על זה הקדוש ברוך הוא אומר, על זה אני לא סולח, על זה שגרמתם לי להשתמש איתכם במידת הדין, הרי הזהרתי אותם בתורה והם לא שומעים. על זה הקדוש ברוך הוא כועס. רבותיי, התכלית של ההזכרה ושל ההספד זה לנו החיים. כותב רבנו בהי, אדם עושה השכבה לנשתר, איזה תועלת יש בזה? למה צריכים לעמוד כשמזכירים את שמו של הנפטר ועושים לו השכבה? איזה תועלת? אז מה אם אני אמרתי שינוח בשלום על משכבו, אשרי ישרה את השם וכולי, אז בגלל זה הנפטר הוא יעלה שמה באיזה מדרגה? מה זה קשור? הוא אומר כך, שאתה מזכיר את הנפטר ואתה זוכר אותו ואתה לומד ממעשיו ואתה נכנע באותה שעה, ויצר הרע עוזב אותך לאיזה רגע או שניים או שלוש, ואפילו ועוד יותר אם למדת ממנו איזה מצווה או איזה מעשה או איזה דבר תורה, אז אתה זכית עכשיו הזכות של המצווה שאתה עושה בגלל ההשכבה. זאת אומרת, לא ההשכבה לבד, ההשכבה זה רק הדבר שגורם לאדם להתבונן ולשוב בתשובה. אז זה מעורר את האדם ומביא אותו לידי כך. זה המעלה של האדם. מוריי ורבותיי, הזכרתי שהלילה זה פטירת הגאון הבן איש חי. אזכר לכם דבר אחד ממנו. האמת, הבן איש חי היה דמות מבהילה מאוד. כל מי שקורא את ספריו רואה איזה תורה יש שם, איזה יראת השם יש שם, איזה קדושה יש שם. ממש פלא להבין שבדורות האחרונים שלנו באה נשמה כזאת. לא לחינם אמרו עליו שהייתה נשמתו אמורה לבוא בדור של התנאים, אלא שהקדוש ברוך הוא רחם עלינו מן השמיים ושלח אותו בדורות האחרונים כדי שיהיה לנו איזה מנהיג בדור האחרון שישמור אותנו. הגאון הבן איש חי ידוע שהשיב רבים מעוון, ובעיקר בדרשות שלו היה הפלא ופלא. יש עליו מעשה נורא. פעם היו שני חברים בעיר בגדד, גדלו יחד באותה שכונה, באותו תלמוד תורה, באותה סביבה, בית ליד בית, שיחקו יחד, שבתות, חול, ימים, לילות, בקרים, ערבים, ימים שמחים וימים לא שמחים, היו ביחד. גדלו, כמו שכתוב בפסוק, ויגדלו הנערים, אחד פרש לבתי כנסיות ובתי מדרשות, אבל היה הולך, קורא העיתים לתורה כל יום. והשני, לא עליכם, עזב את הדת, עזב את התורה, אין שבת ואין חג, אין מועד, וכמעט אפילו לא יום כיפור. הבן ישעיה דורש כל שבת, וידוע היו באים 3,000 איש בשבת לשמוע אותו. כל שבת. 4 שבתות בשנה, שזה שבת זכור שלפני פורים, ושבת הגדול שלפני פסח, שבת תשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ושבת קלה זה שבת שלפני חג השבועות, אלה 4 שבתות, כל בתי הכנסת היו ננעלים בהוראה של הרבנים של בית הדין בעיר, וכל הקהל היו באים למעלה מ-15,000 איש לבית הכנסת הגדול בשבת, היו שומעים אותו במשך 3 שעות, וקולו היה מצלצל כפעמון, היו שומעים אותו עד הרחוב. אבי עליו השלום היה בגיל 9 כשהוא נפטר. אני שאלתי אותו פעם, אמר לי, כשהיינו הולכים ברחוב עוד לפני בית הכנסת היינו שומעים את הקול שלו מתוך בית הכנסת. וכשהוא נפטר, הוא נפטר ביוד ג' אלול, אחרי השבעה שמו את בנו רבי יעקב במקומו, שידרוש במקומו. אז הוא פחד לדרוש, היה מוכרח בשבת תשובה לדרוש, זו הייתה הדרשה הראשונה שלו, שבת תשובה אחרי ראש השנה, תעטף בתלית ועמד לדרוש. התחיל לדרוש, אז לא שמעו, אז אנשים צעקו, לא שומעים. ואתם יודעים, זה עוד יותר קשה אצל עיראקים, כשלא שומעים זה באמת בעיה. אז היה שם רעש. אמר רבי יעקב, אתם חושבים שאבא שלי הוא היה מדבר? השכינה הייתה מדברת מתוך גרונו, צריך לבכות עליו. ואז כולם פרצו בבכי, כי ראו את ההבדל הגדול. זה היה רבנו יוסף חיים, הדרשות שלו. אז אני אחזור על הסיפור, שני החברים האלה. שבת אחת, אחד החברים, זה שהולך לדרשה, היה הולך כל שבת לדרשה של רבנו יוסף חיים. שם היה חם חום אמים. היו יושבים באמצע הדרשה 6 זקנים מפוזרים בכמה מקומות בבית הכנסת, וקדים גדולים של הרס מלאים מים, וכל הזמן בדרשה היו מוזגים מים לאנשים שלא יתעלפו. החום היה כבד מאוד שם. שם החום זה עובר לפעמים 40 מעלות חום בקיץ, זה דבר פשוט. והיו יושבים בחום הזה מזיעים כולם ושומעים את הדרשה שלו, והוא היה יושב עם המעיל והכובע והמצנפת ועליו תלית צמר, ושני אנשים מנפנפים לפניו במניפה כל הזמן. כל הזמן, שזה מתעייף, זה עושה, זה מתעייף, פעמים שניהם ביחד מנפנפים שלא יזיע. הוא 3 שעות עומד ודורש. פעם אחת, אז הולך הבחור הזה, הולך לדרשה, והנה הוא פוגש את החבר שלו, שהוא לא שומר תורה ולא שומר מצוות, הולך עם החברים, הולכים לבית קפה של ערבים בשבת. אז אומר לו, שלום שמעון, אומר לו, שלום משה, מה איתך? חיים, איך אומרים? שתלבט. זה חיים, החיים עוברים. אומר לו, בוא איתי לדרשה, מעזוב. תבוא איתי לדרשה של הרב. מה לא רוצה? אז התחיל, מה שלומך? דיברו איזה 5 דקות, 10 דקות, מה עבר עליך? הוא לא ראה אותו כמה שנים. אז מספר לו. זה מספר לו וזה מספר לו. אומר לו, מה אכפת לך, תראה, בוא איתי, תעשה אצלי שבת, תאכל אצלי, תשתה, בוא נלך כעת לדרשה. זה היה בסביבות, מתי הוא הולך לדרוש? בסביבות 11 בבוקר. היה עד 1-2 בצהריים, אחר כך הולכים, מפעלים מנחה, הולכים הביתה לסעודה שלישית, אז אוכלים חמין. בבוקר היו אוכלים ארוחה קלה. טוב, אז מפה לשם ניסה לשכנע אותו, אבל אני לא רוצה. אבל תגיד לי, למה אתה לא רוצה לבוא לשמוע את הדרשה של הרב? אמר, שמע, אני מפחד, רבנים, אני מפחד מהם. מה קרה? אמר לו, זה פעם אחת, יום אחד בחיים הלכתי לדרשה של רב, שמעתי כל הדרשה, הוא מדבר על גיהנם, איך צולים שם את האנשים, ואיך העקרבים והנחשים, שם הנחשים ענקיים כאלה, כל נחס כקורת בית הבת, וכל עקרב כמו איזה ספינה, בולעים את האנשים ונושכים אותם, וזה הפחיד אותי. מה זה? אני לא, 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 לא מסוגל לשמוע תורה שמפחידה. לא רוצה. אמר לו, לא, תראה, הרב שלנו, רב מותק של רב, נחמד, הוא אומר דברים יפים, הוא אומר דברים טובים, כדאי לך, תבוא לדרשה, תשמע. לא, כן, לא, כן, תכנע אותו, בא. אמר, הפעם אני בא לכבודך, אבל אם יהיה דרשה לא טובה, אני 20 שנה, אתה לא מבקש ממני. אמר, אין בעיה. לקח אותו לדרשה, נכנסו לדרשה, הרב היה בדיוק עסוק, וזה היה לפני סוכות. שבת שלפני כיפור, אז הוא דיבר על קהלת. בקהלת יש שם הפסוקים האחרונים, שמח בחור בילדותיך והלך במראה עיניך והטיבך ליבך באחריתך ודע כי על כל אלה יריעך אלוהים למשפט. אז הרב התחיל להגיד, בדיוק היה עוסוק בנושא הזה, שמש ברוח הקודש מהשמיים תכננו שידבר בדיוק על השאלה שהבחור הזה דיבר עליה. הרב אמר, לא אסור, בשום מקום בתורה לא כתוב שאסור לאדם לאכול ולשתות ולטייל וללבוש בגדים הכי יקרים ולהחליף בגדים כמה פעמים ביום ולבנות בתים מזהב ולעשות את כל התענוגים שבחיים. אין בעיה. ויש שלוש דברים שמושכים את האדם בחיים. שלושה דברים. הדבר הראשון, שמח בחור בילדותיך, בחור אוהב להתלבש. כל פעם חולצה אחרת, כל פעם עניבה כזאת, כובע כזה, נעליים כאלה. עכשיו, מסכנה אישה אחת באה אליי בירושלים, הרב, הבן שלי כבר יש לו 22 זוגות נעליים. אין מקום בארון ועוד. תעשה טובה, דבר איתו. אין מה לעשות, זה שיגעון. בחור. רוצה 22 זוגות נעליים. מה עושה בזה? אני לא יודע. כל יום, א', ב', ג', ד', ה', ו', כנגד 22 אותיות התורה. אז בקיצור, בחור אוהב ללבוש. בא, שואל את שלמה המלך, מותר לי לקנות בגדים כמה שאני רוצה, או זה אסור? אומר, אין בעיה. שמח בחור בילדותיך. אחר כך יש סוג שני של רצון של בני אדם, לאכול. אבל לא סתם לאכול, שאנשים שאוהבים אוכל איכותי. הוא רוצה מסעדה משהו מיוחד, ששם העולם, איך קוראים לזה, מנות שחיתות. שם מנה $1,000. זה עם מלצרים מיוחדים, עם אורות מיוחדים, יש להם כפפות כאלה, אני יודע מה, מגישים שם כל מיני דברים הכי משונים שבעולם. ארוחה מיוחדת לכבודו, ספציאל בשביל האורח הזה. זה מין שיגעון כזה. בן אדם אומר, תראה, השם נתן לי כסף, אני רוצה לאכול ולשתות כל יום ולאכול את המעדנים הכי טובים, מותר או אסור? אמר שלמה המלך, מותר. ויטיבך ליבך ואחריתך. הטבת לב זה אוכל טוב. כשאדם אוכל, אז הוא רגוע. כלל ידוע שהבעל חוזר הביתה, לא ישר נפלים עליו, חסר זה חסר. קודם תן לו אוכל, ככה אומר רבנו בהי, תאכיל אותו, שקע אותו, אחרי שגמר לאכול, תתחיל לבקש, הוא מבסוט, מה שתבקש יעשה. תבחה לבחה ואחריתך. כתוב הפסוק, ויוכל בועז ויטב ליבו. אחרי שאדם אוכל, אז ליבו שוקט עליו. אחר כך, יש דבר שלישי, טיולים. בטיולים זה כולל כל התענוגים. והלך במראה עיניך. יש אדם שהוא לא מעניין אותו בגדים, לא מעניין אותו אוכל, מעניין אותו לטייל בעולם, כמו שיש מחנה היום לצעירים שיש היום, שרחם עליהם. אני רוצה להיות בהודו, אני רוצה להיות בטיבט, אני רוצה להיות בתוך היערות בנפל, אני רוצה ללכת לאוסטרליה, אני רוצה להיות מתחת לאדמה, לראות מה יש תחת בים, לעלות לירח, ככה. אומר, אסור או מותר? אומר שלמה, מותר, אין בעיה. זה כבר הוא פתח את העיניים, הבחור הוא יושב ליד הזה, מסתכל עליו, אומר לו, נו איך הרב שלי? אומר רב שלך, מותיק, הלוואי כל הרבנים כאלה. וזה יופי, תראה מה הוא אומר. אומר, שלמה המלך אומר מותר. אבל הרב ממשיך ואומר, מה זה ההמשך? ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים למשפט. למה משפט? מה עשיתי? אתה אומר מותר לאכול, מותר להתלבש, מותר לטייל, אבל למה יביאך למשפט? תשמע, מה זה משפט? שתי כף מוזניים שמים אחד מול השני, עושים משוואות. כשאדם בא לעולם הבא, אומרים לו איפה מצוות? עשיתי, אני יודע מה, ציצית, תפילין, צדקה, מזוזה, נו, שיעורי תורה, פה, שם, כן, נו. איך הכל הולך ככה? חצאין, מחצה, שליש, רביע. מה עשית כל החיים? אומר, עבדתי קשה. מה עבדת? בניתי בית, קניתי מכוניות, נסעתי לחוץ לארץ. איך נסעת? אומר, הרב אמר מותר, כתוב. הוא פותח קהלת, את זה הוא יודע טוב טוב. פותח את הפסוקים, מראה, כתוב, מותר. אומר, בסדר. ושמחת ונהנית. עכשיו תגיד, כשאכלת, אתה שמחת, שהיית באיזה מסעדה ככה מיוחדת, נהנית. האם כשאכלת מצה בליל פסח, שזה מצווה בתורה, נהנית אותו דבר, או לא? זה מתחיל משפט. עכשיו מתחיל המשפט. זה מול זה. עשית את הרצון שלך. כשעשית את הרצון שלי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, האם באותה מידה אתה שמחת? עכשיו אנחנו מתחילים לראות. עכשיו מתגלה האמת. אחר כך אומר לו, בסדר. מה, קנית בגדים? אוקיי, בסדר. שואל לך לבריאות. 365 חליפות היה לו בארון. כל יום חליפה אחרת. האם כשקנית ציצית היה לך אותה שמחה, או אותה ציצית שהיה לך מהבר מצווה נשארת איתה עשרות שנים, הוא בא איתה כל פעם, הוציא אותה מהנפטלין, שהרבה פעמים בתכנסת המריח ריח נפטלין, שמת ציצית בנפטלין ויש איזו הזכרה או יש איזה יום כיפור, אז הוא מגיע לבית הכנסת. איך אמר הרב חידה? למה ביום כיפור אנחנו בליל כיפור מברכים שהיינו? אין לנו שום חג, כל החגים אנחנו עושים על הקידוש שהיינו. ביום כיפור שהיינו, הוא אומר, נכון שגמרא אמרה שזה בגלל מצוות היום, אבל למה בבית הכנסת? שיברך אותו בבית. הוא אומר שהיינו, הרבה אנשים לא ראית אותם שנה בבית הכנסת, עכשיו אני רואה אותם אחרי שנה, אז צריך לברך, רואה את חברו אחרי 30 יום, מברך עליו שהיינו. אז הולכים שהיינו. אז אומר לו, האם הציצית אתה נהנית כמו בגד? עשית לך תפילין. האם דאגת להחליף את התפילין שיהיו כמו שצריך? רצועות שחורות ובתים טובים מרובעים, קלף נאה, סופר נאה, כתב מהודר. אדם עושה בר מצווה, חגיגה נהדרת, שיהיה לו לבריאות ולכל האורחים. את כל האטרקציות שבעולם, שלא ישכחו את הבר מצווה הזאת. אבל הרי כל הבר מצווה מסתובבת סביב הילד וסביב התפילין. מה עם התפילין? התפילין בסדר או לא בסדר? על זה דנים אותו. אז כאן מתחיל המשפט. אחר כך טיולים. הלכת לטייל באוסטרליה, היית בערי האלפים, היית בניאגרה, היית, אני יודע איפה עוד הוא היה, לא עליכם. בכל מיני חורים, בכל מיני מקומות, נהנית ושמחת ועשית את כל הכיף שבעולם. האם כששמעת דברי תורה נהנית באותה מידה? האם באותה מידה הלכת לכיתת הרגליך לבית הכנסת לשמוע דברי תורה? זה מתחיל משפט. כאן זה המשפט. מה זה משפט? זה מול זה. שאלה, תשובה. ואז אוי ואבוי אם אין לו תשובות. ועל זה אמר דוד, אמר שלמה המלך, ודע כי על כל אלה יביאך אלוהים למשפט. אומר רבנו יוסף חיים, ששלושת הדברים האלה, הסימן שלהם תמה. תת, מם, א', תת, טיול. טיולים. היום באבונותינו נהיה אפילו ללכת לקברי צדיקים, פעם ללכת לקברי צדיקים זה היה להתפלל, לבכות שם. היום טיול לקברי צדיקים. טיול זה לא טוב. אין טיול, יש רק השטן היה מטייל. כתוב באיוב, מאין, שביומר השם אל השטן, מאין באת? ויאמר, משוט בארץ ומתהלך בה. אנחנו לא מטיילים, לא באנו לטייל בעולם, באנו לעבוד את השם. אדם לעמל יולד. אז זה תת טיול. אחר כך מם מלבושים. הוא רוצה לבוש כל פעם בגדים אחרים, אין שום בעיה, אבל אתה צריך גם כנל לעבודת השם. וא' זה אכילה. אלה שלושת הדברים האלה. הוא שואל אותו, מה עם סעודה רביעית במוצאי שבת? במוצאי שבת יש מצווה שאדם אחרי שיצאה שבת, אם הוא לא יכול מיד, אז אחרי שעה, אחרי שעתיים, לפחות עד חצות, ליטול ידיים ולאכול כזית, לחם, עם איזה משהו. לעולם כתוב, יערוך אדם שולחנו במוצאי שבת, כך גמרא מסכת שבת אומרת, ואפילו אינו צריך אלא לכזית. למה? אז הוא אומר, אני שבע, אני לא יכול. זה סימן שאכלת בשביל הכיף שלך, לא בשביל עבודת השם. כי הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להשאיר מקום בשבת גם בשביל סעודה רביעית לכבודו של השם יתברך. ואם היית בסעודה רביעית, היה מזמין אותך נגיד שר החוץ למלון לאיזה סעודה, אם לא היית אוכל שם? בוודאי שהיית אוכל. הנה תראו, עכשיו ראש השנה, עוד שבועיים וחצי, כמה נשאר? ראש השנה יוצא שבת ראשון, ביום שבת זה ראש השנה, עושים תפילת מנחה בצהריים, ואחרי זה תשליך וסעודה שלישית. בלילה עושים קידוש עוד פעם, לילה שנייה של ראש השנה, עושים סעודה. הנה, אתה יכול לעשות סעודה רביעית. אז יוצא שכל מי שלא עושה סעודה רביעית מוצאי שבת הוא שקרן. למה? הנה, אתה יכול לעשות אותו דבר שיוצא חג השבועות במוצאי שבת, כולם עושים סעודה, אפילו שאכלו סעודה שלישית. למה? זה פשוט, אין לך דבר העומד בפני הרצון. יש דברים שבן אדם לא רוצה לעשות, הוא לא מודע לחשיבות של הדבר הזה. וכאן אדם צריך לעשות בשביל שהשם אמר, לא בשביל שאני רוצה, שלי יש חשק. זה אמר רבנו יוסף חיים. אז שמע אותו חבר ואמר, אוהו, כמה צדקת. חזר, נשק את ידי הרב והלך לו הביתה, ומאותו יום היה בא לדרשה כל פעם. את המעשה הזה כתב רבנו יוסף חיים בעצמו, רק הוא לא כתב שהיה איתו, מרוב הענבה שלו כתב מעשה היה בשני חברים, זה היה איתו המעשה, כי כל הדרשה היא שלו והוא כתב אותה שם בספר. תראו כמה גדול היה, היו 3,000 איש אחרי הדרשה עומדים לנשק את ידו של הרב בתור. סיפר לי פעם נכדו רבנו דוד חיים, הוא היה גר פה ברמת גן בסוף ימיו, הוא נפטר בן 102, רבי דוד חיים, בן בנו. שהיו בסוכות, כל האנשים היו הולכים לברך על הלולב והאתרוג של הרב בעצמו. בכוונה לא היו קונים לולב והאתרוג, לא יודעים אם זה יוצא טוב או לא טוב. הולכים לברך על הלולב והאתרוג של הרב. והיו עומדים בתור מחוץ לבית כל הרחוב, במשך יום ראשון של חג הסוכות, לברך שהחיינו על האתרוג של הרב. אז שאלתי אותו, ואיך היה, אם האתרוג לא היה מרוב החום שאנשים כל הזמן נוגעים בזה מיד ליד? אמר לי, מה? בשעה 2 בצהריים כבר היה נהיה האתרוג צמר גפן. אז זה דין כבוש, זה פסול כבר לברכה. אז מה? אומר, מה אתה חושב, שהסבא לא היה יודע? היה מכין מראש 4-5 אתרוגים לאותו יום. כל יום היה מחליף 4-5 אתרוגים, בשביל שכל הציבור מרוב האהבה שלהם לרב היו רוצים לברך על הלולב והאתרוג שהרב ברך עליהם בבוקר, מיד אחריו היום מתחיל לברך. תראו, זה אהבה, זה מסירות נפש. אשרי העין ראתה כל אלה, זה מראה שאדם אוהב מצוות. איזה דבר גדול זה, איזה דבר נפלא שאדם מוסר עצמו על המצוות, מוסר עצמו על התורה. כל דבר שבתורה, כל עוד שבתורה, אנחנו צריכים לקחת אותה ולעשות אותה עטרה על ראשנו. וזה העטרה של הצדיקים בגן עדן. הצדיקים בגן עדן, מה יש להם שם? רק תורה ומעשים טובים. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלה להם יאכלו. רבינו יוסף חיים אומר, כתוב בקהלת, שבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר הם חיים עדנה. בפירוש הפסוק. שלמה אומר, אני משבח את המתים יותר מהחיים, אבל למה כפול? את המתים שכבר מתו מן החיים אשר הם חיים. אומר כך, שבאים לשבח נפטר, אז זה לא שווה אם אתה תגיד שהוא היה כזה והוא עשה כך והוא בסדר, הוא עשה והוא הלך. יש פתגם בערבית, לפת מת. מה אתה מזכיר לי כעת היסטוריה את מה שעשה המת? אני רוצה לדעת מה הלאה, מה עם הצאצאים שלו? מה עם המשפחה שלו? האם המשפחה שלו הולכים בדרכי השם או לא הולכים בדרכי השם? הרי מה זה זכות של אדם? שהוא מעמיד בנים צדיקים. אפילו אם הוא לא היה צדיק, אם הבנים שלו צדיקים, אז הוא נחשב צדיק. ואם היה להפך, הוא היה צדיק והבנים שלו רשעים, במינן הוא נחשב רשע. כמה אברהם אבינו התפלל על ישמעאל, לו ישמעאל יחיה לפניך. ומה אמר לו הקדוש ברוך הוא? לישמעאל שמעתיך. הגמרא אומרת שישמעאל לפני מותו של אברהם חזר בתשובה, ובלוויה של אברהם אבינו כתוב ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. הגמרא שואלת, היה צריך להיות ישמעאל ויצחק. ישמעאל היה גדול מיצחק אבינו ב-14 שנים. אברהם היה בן 86 שנולד ישמעאל, ואברהם היה בן 100 שנולד יצחק, הבדל 14 שנה ביניהם. וכאן כתוב יצחק וישמעאל, מלמד שישמעאל עשה תשובה והוא כיבד את יצחק אבינו, אמר לו אתה גדול בתורה, תלך לפניי. אז יצחק וישמעאל, וכאן למדנו שישמעאל עשה תשובה. בגלל שישמעאל עשה תשובה, אז אברהם אבינו שמח. שזה אנחנו קוראים בראש השנה את כל המעשה של הגר, איך שהיא ותשלח את הילד אחד השעים, וישמע אלוהים את כל הנער, וכשמע אלוהים את כל הנער באשר הוא שם. הבנים של האדם זה העיקר, רבותיי, זה הרכוש שלנו, זה הכרטיס כניסה שלנו לגן העדן. אם אדם זוכה שבניו הולכים בדרכי השם, זה שווה הכל. היה מעשה בבבל, לפני זה היה באותו דור הרב יהודה שטייה עליו השלום, מקובל גדול היה, בעל תפילה משהו פלא פלאים, עסק הרבה בתורת הקבלה. וידוע שהרבה אנשים, אז לא היה לא קופת חולים ולא טיפת חלב ולא כלום, אם הילד לא היה ישן בלילה או יש לו חום או איזה כאבים, האמא לוקחת אותו לרב חכם מדפתיה, לברך אותו, נהיה בריא. זה היה בדוק ומנוסה, ידוע. הרב יהודה פתאי, כשהיה צעיר, הוא סיפר איך הוא זכה ללמוד קבלה. פעם מורבי שאל אותו, אבי למד אצלו שנים רבות, היו על ביניהם אהבה גדולה מאוד מאוד. אז שאל אותו, איך זכית להיות מקובל? אמר לו, הייתי ילד בן 7, הולך לשמוע את הדרשה של הבן איש חי. והבן איש חי היה דורש 3 שעות. היה דורש אגדה, פרשת שבוע, הפטרה, ודורש הלכות, זה ספר בן ישעי עצמו לפי הפרשיות, ובסוף הדרשה, חצי שעה האחרונה, קבלה. דרשות על פי הקבלה, מפרש את הפסוקים. והרי הרב יהודה פתאי מקשיב כל הדרשה, מבין את כל הדרשה. את הסוף, את הקבלה, לא מבין. למה היה ילד? חוזר הביתה, ואביו היה רב גדול ומקובל, אביו של רב יהודה פתאי. רואה את הילד בוכה כל שבת. באים סעודה שלישית, בוכה עם דמעות כל שבת אחרי כמה שבתות. ואז אותו, למה אתה בוכה? לא רוצה להגיד. עד שפעם לחץ אותו, אמר לו, לא עזוב אותך עד שתספר לי. אמר לו, אני בוכה למה אני לא מבין את כל הדרשה של הרב יוסף חיים. אז אמר לו, זה אני מבטיח לך, שתגדל אתה תבין. בגיל 17 התחתן והתחיל ללמוד קבלה, ואז נעשה גדול בחוכמת הקבלה. אפלה ופלה. עכשיו רוצה לספר לכם על רבי יהודה פתאי, המעשה שמפה נלמד מה זה חינוך הבנים, רבותיי. ואם תדעו, אם יש ברכה שאפשר לברך אדם בעולם, זה שבניו ילכו בדרכי השם. ואם לא בניו, שהנכדיו, צאצאיו. זה הברכה הכי גדולה שיכולה להיות. ואם יש דבר שאנחנו צריכים למסור את נפשנו עליו ואת החיים שלנו בשביל זה, זה על הדבר הזה. היה יהודי אחד גדול בבגדד שהוא ישב בהודו. הוא היה סוחר גדול, נסע להודו. קראו לו מאיר אליהו המנוח. הרבה יהודים עיראקים זוכרים עד היום את השם הזה, מאיר אליהו. יהודי הזה היה עשיר גדול, והכסף לא בא לו בקלות. מסירות נפש, הוא נסע בלב ימים, מסר נפשו, סוחר גדול היה. עשה כסף, אסף ועשה לעצמו אוצרות ועושר גדול ורב, אבל היה איש נדיב לב בצורה לא רגילה. היהודי הזה בנה בית הכנסת לתפארה בבגדד, בית הכנסת מאיר אליהו. אגב, עד היום היא נמצאת. יש קוראים למהיר אליהו, יש קוראים למהיר אליאס. אליאס בערבית, אליאס זה אליהו. למה? יאס בערבית זה הדס. המוסלמים מאמינים שאליהו הנביא הוא השומר בגן העדן, ושם יש הדסים. אז הם קוראים לאליהו אליאס. קיצור, זה מאיר אליהו, עליו השלום, בנה מתכנסת התפארה, אחר כך פתח ישיבה גדולה, וקראו לה ישיבת מאיר אליהו, ואחר כך לא נח ולא שקט, הסתובב בכל העולם, קנה את כל הספרים שיש, ספרים הכי נדירים. כל ספר שיוצא לאור, באיזה מקום בעולם, היו לו שליחים שמשלמים להם כסף, שיודיעו לו על כל ספר שמגיע, לרכוש, ועשה ספרייה ענקית בשביל הרבנים שיוכלו ללמוד. כי ידוע, תמיד אומרים שהרב, גודל הידיעות שלו לפי גודל הספרייה. היום זה לא בהכרח כך, כי לא תמיד פותחים את הספרייה, אבל מדובר באחד שלומד, אז יש פתגם כזה, אז דחמת כותב, שאם תרצה לדעת את גודלו של הרב לפי מספר הספרים שיש לו, אז הוא רצה שילמדו מה שיותר, עשה ספרייה. והיה אפשר לשבת שם באופן חופשי ולהשתמש בספרים ולהשאיל אותם, הכל בשבילו. ולמה? כי לא עלינו, הוא לא זכה לבנים, לא יכול להוליד בנים, עשה את כל ההשתדלות שבעולם. אז הוא אמר, אני אעשה זכר. והיה מחזיק תלמידי חכמים על חשבונו מדי חודש בחודש, למעלה מ-50 רבנים, משכורות היה משלם להם, והקים בתי דין ובתי הוראה וכמה תורה וכמה מצוות ומעשים טובים. לא נח ולא שקט, תשמעו טוב כמה זכויות עשה האיש. זה נפקמינה היום בימינו, הרבה פעמים אתה שומע פעמים מבטחות שכל מיני אנשים, עולם הבא שלך גדול והעולם הבא של ההוא כך וכך. צריך כיסוי למה שמדברים. כאן אנחנו מדברים דבר עם יסודות. הוא היהודי הזה השאיר קרן קיימת, קראו לה קרן מאיר אליהו, שאמר שביום מלות לו 12 חודש יעשו איזה עוד דבר נוסף לעילוי נשמתו. מה עשו? בנו בית חולים יהודי בעיר בגדד. עד אז היו צריכים ללכת לו עלינו לבתי חולים מוסלמים ולבקש מהם טובות, להתקין מזוזה בחדר, חלפי שבאמת מצד הדין לא צריך, ולדאוג שיהיה כשרות ושבת וכל שאר הדברים, זה הייתה בעיה. אז בנו בית חולים יהודי והביאו רופאים מלונדון ומצרפת, הביאו במיוחד, והכל שיקנו אותם בתים על חשבון מאיר אליהו. אתם יודעים איזה זכות, איזה דבר עצום. עזוב את הטלפון עכשיו, עזוב שטויות והבלים העולם הזה. אז אמרו לו, שמה, כך הביאו עובדים, אחיות, יהודים, הכל אנשי מקצוע, ולא כולם היו אנשי מקצוע שם, לא היו יודעים רפואה, אז הביאו מבחוץ, והכל על חשבונו. הוא בנו, אז הוא ייסד את הבית חולים בחייו, אבל בנו קומה שנייה ועוד אגף, ביום מלוא 12 חודש חנכו את הבית של הבית חולים הנוסף. אז הוא היה הכי קרוב וקשור להרב יהודה פתיה. אז באו, למדו שם ועשו חנוכת הבית ועשו הכל, והזמינו את הרב יהודה פתיה לדרוש. עמד רבי יהודה פתיה לדרוש ואמר, יש למישהו ספק שמאיר אליהו נמצא בגן העדן עכשיו? אמרו, ודאי שאין ספק, 12 חודש נשלמו. למה? האמת, ב-12 חודש הראשונים דנים אותו כל יום, כל יום פותחים את הפנקס שלו, ולכן מזכירים את המת במשך 12 חודש, אנחנו עושים לו השקבה וקדיש ומשניות ולימודים כל ה-12 חודש. אחרי זה די, תן לו לנוח, ולא עושים השקבה אחרי 12 חודש, פני שלהפך, אתה מטריד אותו, מזמינים אותו מחדש לדין רק ביום השנה, כל שנה ביום השנה, אבל אחרי זה אסור, 12 חודש מלבד. אמר, 12 חודש הוא סיים היום? אמרו, כן. אמר, מאיר אליהו בנה בית הכנסת לתפארת ומתפללים שם כל יום, והיא פתוחה 24 שעות ביממה? כן. יש לו ישיבה שיש שם למעלה מ-50 רבנים לומדים תורה ועד היום מקבלים מזכורת מהכסף שלו? כן. ספרייה ענקית של עשרות אלפי ספרים נדירים? כן. בית חולים יהודי, כמה קומות, כמה אגפים, עם שירות, גמילות חסד, אפלה ופלה. אמר, כן. תדעו שאם היה למאיר אליהו ילד אחד, והילד הזה היה עומד ואומר, יתגדל ויתקדש מרבה, זה היה יותר מכל העולם הבא שיש. הבנתם את זה רבותיי? תבינו מה זה. הוא אמר, את כל העולם הבא הזה שאתם תיקחו של מאיר אליהו ותשימו, זה לא מגיע לאמן אחד ולמשנה אחת שאם היה לו בן והיה אומר. ואמר, ולמה אני אומר לכם את זה? שמי שיש לו ילדים יגדל אותם לתורה. תראו כמה זה מחייב. תראו כמה זה מחייב. בן אדם צריך להוציא מה מיליונים, מיליארדים, כדי להיכנס לגן עדן של העולם הבא. וכאן זה בחינם. אתה לוקח את הילד, אתה מכניס אותו ללמוד, ויש לנו גמרא מפורשת על רבי עקיבא, ראי את זה רבנו בהי, מובא בילקוט שמעוני, מובא בעשרות מקומות. שרבי עקיבא היה הולך פעם בדרך, וראה יהודי אחד, בחמי, כולו שחור, בחם, ונושא עצים, ורבי עקיבא נבהל, אמר לו, תגיד לי, מה זה, איזה מין בן אדם אתה? משונה מן הבריות, איזה מלאכה אתה עוסק? איזה עבודת פרך? כמעט חצי טון עצים על הכתפיים, איך אתה יכול להרים את זה בכלל? תגיד לי, אתה מהחיים, מהשדים, מי אתה? אמר לו הרב, הוא לא אדם חי, הוא מת. היה במדבר. מה שמך? אמר לו, עקיבא שמו. המת הזה קראו לו עקיבא. ואז שאל אותו, אמר שהוא היה גבאי מכס, והיה מקבל שוחד, ומעביר לעשירים את הסחורה. והיה תופס עניים, עושק אותם. והיה מענה אותם. ומת בחצי ימיו. ובגיל 30-40 היה. אמר לו, ומה דינו עכשיו? אמר, כל יום הוא אוסף עצים, עושים מדורה, שורפים אותו, עושים אותו אפר, למחרת עוד פעם עושים אותו בן אדם, ועוד פעם אפר, וככה כל יום. כמה זה? אמר לו, זה כבר כמה שנים. אמר לו, שמעת פעם בבית דין מה אמרו, איך אתה יכול להינצל? אמר, שמעתי בבית הדין, שאם היה לי ילד, והילד היה בא לבית הכנסת, ואומר, ברכו את השם המבורך, ואנשים היו אומרים, ברוך השם המבורך לעולם ועד, יצילו אותי מגינם. אמר לו, האם השארת ילד? אמר, אני לא יודע. אני השארתי אישה בהיריון, מה היא ילדה? מה נהיה? אני לא יודע כלום. שאל אותו, איפה אתה גר? אמר לו, באיזה כפר בגליל? רבי עקיבא לקח את הכתובת, והלך עד לשם. גמרא אומרת שנכנס לשם, שאל על ביתו של האיש, אמרו, מה שמו וזכרו. ועל אשתו, אמרו, היא עוד יותר כללות אמרו עליה. האם השאיר איזה בן? אמרו לו, רע מצורע משחית, ויזעת זה צדיק לידה. מה אתה מזכיר את שמו בכלל של הילד הזה? איפה הוא נמצא? אמרו לו, בבית המטבחיים. בן כמה? בן 5. מה הוא עושה? פושט אורות של הבהמות שם, ואף אחד מפחדים ממנו. יותר רע, יותר מאבא שלו ואמא שלו יצא. הלך רבי עקיבא אליו, לקח אותו איתו, אמר לו, בוא, אתה עבוד העבודה, אני מפרנס אותך. לקח אותו אליו הביתה, התחיל ללמד אותו א' ב', לא קולט כלום. תומעה הייתה דבוקה בו. התחיל רבי עקיבא לצום. צם בשבילו. יצאה בת קול ואמרה, בשביל הרשע הזה אתה צם, תפסיק לצום. אמר, אני עצום ועצום. צם 40 יום, עד שנפתח ליבו של הילד, התחיל ללמוד א' ב'. אך לימד אותו לקרוא, אך לימד אותו להתפלל, לימד אותו תורה, הביא אותו לבית הכנסת, קרא קדיש, אמר ברכו, בא אבא בחלום ואמר לו, תנוח דעתך כמו שהנחת ידעתי. תראו מה זה, איזה רכוש נתן לנו השם בנים, כמה צריך לשמור עליהם. בזוהר הקדוש פרשת יתרו, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אדם שיש לו בן והוא לא משולח אותו ללמוד תורה, הוא עשה פסל, ובשמיים דנים אותו אחרי זה ואומרים לו, אתה בנית פסל? אני בניתי פסל? אני הייתי מקלל את הנוצרים, מקלל את העבודה זרה, יורק עליה. אומר, כן, גידל בן ולא לימד אותו תורה, שמשמור. ואומר רבנו בחי, לפעמים לא נותנים לאדם בן, מפני שבשמיים יודעים שאם יוולד לו בן, הבן הזה יהיה רשע מרושע ויעשה צרות להורים שלו. אז עדיף שלא יוולד, שמשמור. אנחנו לא יודעים את הסודות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מצווים להשתדל ולעשות כל שביכולתנו להביא בנים, לגדל אותם ולחנך אותם, כמו אצל חזקיהו המלך, הוא ראה ברוח הקודש שהבנים שלו יצאו לתרבות רעה. אבל הנביא ישעיה אמר לו, זה לא העסק שלך, בעדי כבשי דרחמנא למלך. אל תתעסק בדברים נסתרות. אנחנו מצווים להשתדל. אבל מה למדנו? תראו כמה זה שאדם עושה מצוות. כמה שאדם עושה חסדים. כמה זכות יש לו. אבל הזוהר בעצמו, פרשת וישב, אומר שמי שמחזיק תורה ומי שלומד תורה, עליו נאמר, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם טוב מבנים ובבנות, שם עולם אתן להם. זאת אומרת, לפעמים בן אדם מצוות שעשה, כמו שאנו הרבה גדולים בישראל, רבינו חיים בן עטר, נראה לו בנים, נשא שתי נשים שאולי מהשנייה הוא ייפקד, שתיהם קבורות לידו בהר הזיתים, לא נולדו לו בנים, קיבל את זה באהבה. יהושע בן נון, לא נולדו לו בנים, בנות היו לו. יש כאלה שכך נגזר בשמיים. מה אנחנו יודעים? זה חשבונות של הקדוש ברוך הוא. אבל האדם צריך להשתתף. אם אין לו בנים, אז הוא עושה מצוות. הוא עושה מצוות, המצוות שלו עומדות לו כאילו זה בנים. הגמרא אומרת על רבי יוחנן, שלא עלינו, היו לו בנים ומתו לו, 10 בנים שמשמו. כל 10 מתו לו. והוא עליו נאמר, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם טוב. ככה זוהר בפרשת וישב אומר, שרבי יוחנן, כיוון שלמד תורה ולימד תורה, ועזר לאנשים ללמוד תורה, אז נחשב לו יותר מבנים. לפעמים זה, בגמרא אומרת, ושיננתם לבניך אלו תלמידיך. לפעמים אדם מחזיק תורה או מחזיק תלמידים, זה נחשב לו בנים. יש בנים גשמיים ויש בנים רוחניים. גם זה וגם זה. וזהו. הנה רבנו יוסף חיים זכה לבן גדול, נכד, אבל אחר כך הצאצאים, בינתיים אני לא יודע מה יקרה אחר כך. אין המשך לשושלת הזאת. יש הרבה שושלות של רבנים גדולים שהם היו שושלת בין הר בין חכמים, ואחר כך זה לא כך. הייתה משפחת נבון בירושלים, רבי יונה נבון, רבי יצחק נבון, רבי יהודה נבון, רבי אפרים נבון, 15 דורות, רבותיי, ב-500 שנים האחרונות, דור אחרי דור, היו ביניהם 6-7 ראשונים לציון, היו רבנים ראשיים בארץ ישראל. אחד מהם היה רבו של הרב חידה, בא נחפה בכסף, רבנו יונה נבון. הרב חידה מזכיר אותו ברעדה. היו אנשים קדושים וטהורים. אחרי זה הצאצאים שלהם, היה לנו אחד, הנשיא. היה נשיא, היה. היה מחלל שבת, בא לבית הכנסת, אומר נשמת כל חי. הוא היה מהצאצאים שלהם, אז מה? אז היו הרבה משפחות, אמר הרב חידה, הרבה אנשים היו ראש לשושלת שבאה מהם, והרבה היו סוף לייחוס שלהם. יש הרבה אנשים שהם מיוחסים, ממשפחות מיוחסות, אבל הם, עם המעשים שלהם, הם הפסיקו את הייחוס. ויש אנשים שהם לא היו מיוחסים, אבל הם עם המעשים שלהם התחילו ייחוס. אז זה לא תלוי באבות, לא תלוי באבא וסבא, זה תלוי באדם עצמו. כל אחד ואחד מאיתנו בחודש הזה, חודש אלול, צריך לעשות חשבון נפש. והעיקר, רבותיי, לשמור על הבנים, לשמור על הצאצאים, שיעבדו את השם באמת ובלב שלם. ונתפלל שזכות ההתכנסות הזאת כאן היום, שדברי ההתעוררות ודברי החיזוק, אין ספק, רבותיי, שהמשיח קרוב. אבל כמה קרוב, אנחנו לא יודעים. כל האירועים שיש מסביב, הכל מורה שהגאולה מאוד קרובה. כשאתה רואה שכבר המדינה עצמה רוצה להתפרק מנכסיה הרוחניים, סימן שהקץ הגיע. עד כעת הם היו טוענים, אנחנו לא רוצים להפריד את הדת מהמדינה. היום הם טוענים, אי אפשר להמשיך כך. רוצים לעשות מהפכות אזרחיות. זה אומר שבשמיים קורה משהו. זה אומר שהגיעה שעת המבחן, שבדור או שכולו חייב או כולו זכאי. מי שיש לו שכל צריך לדעת מי לשם אליי. מי אמר את זה? משה רבנו. הרבה אומרים שמתתיהו אמר, מתתיהו אמר את זה, אבל הראשון שאמר זה היה משה רבנו בזמן העגל. מי לשם אליי? אנחנו נגד כיתוב בעם ונגד מחלוקת בעם, ולא לדבר נגד איזה גוף או איזה אנשים מסוימים בעם, חס ושלום. אנחנו מתפללים על כולם שיחזרו בתשובה, ושכולם יישארו בחיים, ושכולם יזכו לטעום טעמה של תורה. ואם יש לנו איזה רצון לנקום מהם חלילה, הנקמה תהיה שהם עצמם יהיו יהודים דתיים וקשרים. זה הדבר הכי חשוב. מה אנחנו רוצים? רוצים שכל ישראל ערבים זה לזה. אם יש מישהו בקצה העולם יהודי שעושה עבירה, כולנו סובלים בעבירה הזאת. אז איזה תכלית יש שאותו חלילה, אותו רשע יובד או יקרת מן העולם, חס ושלום. רוצים שכולם ישובו בתשובה וכולם יתחזקו. וזה הזמן לזכות גם אחרים. בימים הנוראים הקרובים עלינו, רבותיי, המצווה היא לקחת עוד יהודי שהוא רחוק מתורה ולהביא אותו לבית הכנסת. הגמרא אומרת, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. ואמרו רבותינו שזה מדובר על יום כיפור. ביום כיפור אם באים לבית הכנסת רק צדיקים, אבל הוא אומר אני לא רוצה את התפילה הזאת. אבל אם בא איזה רשע ביום כיפור להתפלל, אז הוא אומר עכשיו אני שמח. אז זה הזכות לקרב אנשים, לחזק אותם. וזה בעזרת השם, אין ספק, אנחנו מתקרבים ליום הדין הגדול. מי יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אז נטיב את יותר את מעשינו. זכות בעל הבית שגרם את הדבר הזה, זכות ההשכרה שאנחנו עושים פה, שיהי רצון שתהיה מנוחתם, מנוחת שלום, השקט ובטח, ובעל הבית הזה השם מברך אותו בכל מילי דמתם. ונזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, וכולנו נחיה לשנה הבאה, ונזכה לראות פני משיח צדקנו בקרוב, בנחת, ולא בצער, ולא דרך של מלחמות, ולא דרך של שפיכות דמים חס ושלום, אלא הכל ילך בשלום יהי רצון, ואיתו יתברך. די, סבלנו שפיכות דמים, סבלנו צרות ואיסורים, הכל יהיה כפרה בעדנו. כך היה אומר בן ישחי, שאדם יבקש תמיד שכל הצרות שהוא היו לו עד היום, עברו על ראשו, יהיו כפרה בעד העוונות, ומכאן הוא לבא לחושבנת הרע. וזכות רבנו יוסף חיים תעמוד לכם ולכל ישראל, שהשם ישלח דברו וישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, וכל האסורים בכלא ישובו בתשובה ויצאו לחופשי בקרוב, וכל ישראל הנעדרים והשבויים ישובו לכאן, ויהודי פרס גם שנמצאים שם בשבי ובמשפט, השם יחון אותם ויעלו לציון ברינה, וכולנו נהיה שקטים ושעננים, דשנים ורעננים, יראו עינינו וישמח ליבנו במהרה בימינו, אמן.